נר רביעי של חנוכה. חנוכה שמח מכל חי. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
המרכזית, יותר מ-3,500 מטרות הופגזו ברצועת עזה מאז חידוש האש אחרי ימי ההפוגה. גורמים בבצל אומרים כי יש סימני שבירה, אבל מדגישים כי הדרך עוד ארוכה. חאן יונס נקראה אמנם לגזרים, אבל יש להתכונן לשלב הבא של המלחמה. הדרך עדיין ארוכה לחיבוש הרצועה בצורה מלאה ולמיטוט החמאס, אומרים בזהירות היום גורמים במערכת הביטחון. בבית החולים נפטר מפצעיו לוחם 669 שנפצע באורח קשה ביום שישי. היום התבשרה משפחתו כי הרופאים לא הצליחו להציל את חייו לצערנו, וזה במסגרת עוד שמות שהתפרסמו אתמול בערב על נפילתם של חללי צהל נוספים לצערנו במהלך סוף השבוע. הלחימה ביום ה-65 למלחמה ממשיכה בכל החזיתות. מאות מחבלים מסגירים את עצמם גם בחאן יונס, גם בג'באליה. חלקם משוחררים, חלקם אינם מחבלים, אבל הרוב מועברים לחקירה בישראל. נרחיב בעניין הזה עוד מעט. הקבינט הכלכלי התכנס והמליץ לקבינט המדיני לא להכניס פועלים ערבים מיהודה ושומרון לישראל, וזה כדי למנוע עוד טרור, עוד איסוף מודיעין. גם עוד נימוקים נוספים שהקבינט הציג בפני הקבינט המדיני. בין היתר גם הוחלט בישיבה הזו כי בחמש שנים הקרובות יועברו 18 מיליארד שקלים לשיקום עוטף עזה. המהדורה המרכזית, נר רביעי של חג החנוכה, ואנחנו עם הצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, עורך המהדורה נתי שולמן, בהפקה שלמה פולק, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח תחילה עם פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. חנוכה שמח, שלום קובי.
שלום, חנוכה שמח גם לך אבי.
כן, בעוד אנחנו עם אורות חג החנוכה, בדרום ובצפון, לחימה עזה, לצערנו יש גם אבדות, יש נפגעים, אבל יש איזושהי נקודת שבירה שאנחנו בדרך אליה, כך מרגישים, כך אומרים לפחות בדרגים הצבאיים.
כן, מיד נדבר עליה קודם למה שפתחת, 98 חללים לצהל מאז תחילת התמרון. עכשיו לפני כמה דקות התבשרנו על מותו של לוחם נוסף שנפצע ביום שישי בקרב. עוד חמישה לוחמים נפצעו באורך קשה ביממה האחרונה, חלקם בצפון רצועת עזה, בקרבות בג'באליה, חלקם בדרום רצועת עזה. כאן אני נכנס לך לתמונת המצב. נכון, המספרים מדברים בעד עצמם, יש למעלה מ-7,000 מחבלים מהרוגים, למעלה מ-12,000 פצועים, כלומר כ-20,000 מחבלים בסיכום הכללי, שאינם קשירים ללחימה, וזה עדיין במחצית הדרך. צריך להסתכל על זה גם ברוח הזאת. כ-50% מהמפקדים של הגדודים של החמאס אומנם הושמד ונוטרל, ועדיין 50% ישנם. לכן גם בצהל מסתכלים על הדרך כדרך ארוכה. זה יפה להתבשם מהמספרים הגדולים הללו והמראות הללו, שאגב לא צהל מוציא אותם. זה לוחמים מתוך השטח, בניגוד לכל הכללים, מוצאים את זה לרשתות החברתיות. לא תמיד זה עושה טוב למדינת ישראל, לעם ישראל אולי ברגש כן, אבל לא תדמיתית, אבל נקבל את זה כעובדה מוגמרת. ולכן המציאות הזאת שאנחנו מדברים עליה, שהיא תימשך עוד הרבה זמן. דיברת לפני דקה אחת על ה-18 מיליארד שקלים לשיקום עוטף עזה בחמש שנים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פרקי זמן מאוד ארוכים. אז גם הלחימה, אז רק כדי לסבר למאזינים שלנו הערב הזה, למה אנחנו הולכים בעשה בתקופה הקרובה? אז קודם כל יש לחימה עכשיו גם בג'באליה, גם בסג'איה, עם כל היכולות, וג'באליה זה עתיד ועשוי להסתיים ביממה שתיים הקרובות, בסג'איה עד לסוף השבוע, ואז הסיפור הגדול של חאן יונס, לפחות חודש הוא ייקח. כי חאן יונס תקרין על כל המרחב, וזה הרבה יותר צפו שם. אנחנו מדברים על מיליון פלסטינאים שעזבו את מרחב עזה, עדיין 100,000 בערך, לפי הנתונים, לפי הסברות, נמצאים בצפון רצועת עזה, ואנחנו מדברים על מספרים גדולים מאוד בחלק הדרומי של רצועת עזה, ושם לחימה באמת קשה, עם כל היכולות. צהל מסוגל להילחם, אבל זה לוקח לו את הזמן, ולכן צהל אומר לעצמו, בואו תנו לי את הזמן, אבל הסיפור הגדול, מה שהולך להיות בשנת 2024, ואני מדבר בצהריים עם קצין בכיר מאוד בצבא, והוא מדבר על כך שכל שנת 2024 תהיה שנת לחימה. היא לא תהיה לחימה כמו שעכשיו, היא לא תהיה לחימה באותה עצימות, אבל כל חיילי המילואים יידרשו לפחות לחודש ימים של מילואים, זאת בנוסף למה שהיה עד עכשיו כבר 9 שבועות, זה אומר שלמעלה מ-50% מהצבא יגדל, גם כל הדיבורים שהיו על 28 חודשי לחימה וזה יעלה ל-36 חודשים בחזרה, והצבא צריך להיות שוני, גם בדפוסי הפעולה שלו, גם יותר שריון, גם יותר יכולות אחרות, וזה אומר שגם דפוס הפעולה בגזרות השונות, וכאן אני עובר ללבנון, יהיה שונה לחלוטין. אוגדת לבנון, אוגדת 91 ששומרת ממטולה, ומערב עד כיוון הים, תהיה בצורה אחרת לחלוטין, זה לא יהיה אותם מספרים. נכון שאף הורי, אני מניח ככה, וגם אתה מעריך ככה, שיושב עכשיו במטולה ושומע דבריי, יגיד לי, עם הנתונים האלה אני לא חוזר, ולכן יצטרכו לעשות פעולות גם עם החיזבאללה, משהו של 1701 כבר לא תקף, לא יחזיק מים אפילו יום אחד, זה ילך ל-1702, תיקון הגבול, להעביר את החיזבאללה צפונה, כמעט משוכנעים שזה לא יצליח, ולכן יצטרכו לעשות עוד פעולה לחימתית ועצימתית גם במרחב הזה. זאת תמונת המצב, לא שאני רוצה להיות פסימי כלפי אנשים, פשוט שידעו לקראת מה
זאת המציאות, אנחנו הולכים. כן, זאת המציאות, נכון. צריך לשקף את המציאות כמו שהיא, ואופטימיים או פסימיים נשאיר למקצועות אחרים. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, אבי, ערב טוב.
ערב טוב, חנוכה שמח, אם כן, זאת תמונת המצב גם בעזה, גם בלבנון. ואנחנו עכשיו לעניינים הכלכליים החברתיים, בעקבות כינוס הקבינט החברתי-כלכלי, שמביא גם שורה של המלצות לקבינט המדיני, בין היתר קובע כי בחמש שנים הקרובות 18 מיליארד שקלים יושקעו בשיקום העוטף, עוטף ישראל, מה שהיה קרוי פעם עוטף עזה. אנחנו עם שר העבודה והרווחה, רב יואב בן צור, חנוכה שמח, שלום, ערב טוב.
חנוכה שמח, אבי, שר העבודה.
שר העבודה, חבר כמובן בקבינט החברתי, עסקתם בהרבה מאוד נושאים. הדיון המשמעותי עסק סביב הכנסת פועלים מיהודה ושומרון לעבודה בישראל. זה לא החלטה ביטחונית, זה החלטה שלכם? איך בדיוק זה עובד?
אז א', בואו נתקן שני דברים. הקבינט, ממשלת ישראל עסקה היום בנושא של מנהלת תקומה, ובאמת אישרה את תקציב מנהלת תקומה ב-18 מיליארד ש"ח. כרגע מי שמנהל ויושב ראש מנהלת תקומה זה משה אדרי, שהוא גם יושב ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, הוא באמת הכין תוכנית יוצאת מן הכלל, ואנחנו מקווים באמת שהמקום הזה של עוטף עזה באמת יהפוך לגן עדן פורח, כמעט ולא יהיו לו הגבלות תקציביות, ולפי התוכניות זה אמור להביא גם תעסוקה וגם תיירות וגם שיקום היישובים, גם בהשקעות מאוד גדולות כדי להפוך אותם באמת למקומות שאנשים יוכלו לחזור לשם, ירצו לחזור לשם, זה לא פשוט, עדיין חלק מהאנשים עם טראומות, רוב האנשים כן רוצים לחזור, חלקם לא רוצים לחזור, יצטרכו למצוא להם פתרונות אחרים, אבל זה הכוונה, ואנחנו מקווים שהתוכנית הזאת אכן תצא לפועל ותיתן סוג של תקווה, של בשורה לאנשים שעברו חוויות כל כך קשות. כשל הקבינט הכלכלי-חברתי, זה לכאורה המלצה, זה בעצם באמת, באופן האמיתי, זו החלטה ביטחונית. אם כן להכניס את העובדים הפלסטינים לארץ או לא, זו החלטה של ביטחונית. ואכן, הקבינט כלכלי-חברתי, הקבינט הביטחוני, מדיני-ביטחוני, יישב היום בערב, ויקבל את ההחלטה, אוקיי? אני לא מצאתי טעם להשתתף בהצבעה, מכיוון שא' נהרנו להדלקת נרות, והדיון יתארך ויתארך, אבל מה גם שאני מבין שגם אמר לי כך מזכיר הממשלה, שלהחלטות של או להמלצות של הקבינט הכלכלי חברתי, אין לזה משמעות. יש לזה משמעות בסופו של דבר שהקבינט מדיני חברתי הוא יקבל את ההחלטות. כי שם נידונים הנושאים הם רק נושאי ביטחון.
כלומר, יש שיקולים ביטחוניים, יש שיקולים כלכליים, אתם עוסקים בתחום הכלכלי, ממליצים לקבינט המדיני מבחינה כלכלית, חברתית, מה נכון לעשות עם ערבי יהודה ושומרון שעד היום עבדו בתוך שטחי ישראל, והוא שומע המלצות נוספות מגורמי ביטחון ומשקלל ומקבל בסוף החלטה.
צריכים להבין, גורמי הביטחון שדיברו שם, חלק מגורמי הביטחון שדיברו שם, דיברו על פיילוט, לעשות פיילוט במספר מצומצם, שדיברו של מתוך 120 אלף, לעשות פיילוט של 14 אלף, כאילו שרובם ילכו לנושא של בנייה ושל חקלאות, ובנייה לאו דווקא במרכזי הערים, אלא דווקא בתשתיות הלאומיות, במקומות שהם מחוץ למרכזי הערים, לעשות פיילוט ולראות. בסדר? אנחנו לא יודעים, אני לא יודע להגיד בבירור מה בדיוק השיקול הביטחוני, או מה עומד מאחרי זה.
כלומר, הנתונים שיש בפניכם זה רק נתונים כלכליים? אין לכם מושג מעבר לזה, השר הרב בן צור?
לא, אז, אני אומר שהוא, אין לנו, יש דברים, הרבה דברים, שצריך לדעת מה המנעד הרחב של השיקולים הביטחוניים שיש פה.
אז לפי מה אתה מצביע? איך אתה הצבעת בהחלטה?
אני לא השתתפתי בהצבעה, כיוון שהבנתי גם ממזכיר הממשלה, שאין טעם להישאר בהצבעה, מכיוון שבסופו של דבר, החלטות תתבצענה אצל הקבינט מדיני ביטחוני, ששם התקבלו ההחלטות. ההחלטות שלנו, ההחלטות של הקבינט הכלכלי עכשיו, הן אולי בגדר המלצה, הן לא רלוונטיות כל כך, אז לכן לא מצאתי לנכון להישאר. אמרתי שיותר חשוב לי להדיק את הנרות חנוכה.
ולו היית נשאר, היית צריך לקבל החלטה על בסיס המידע שנותנים לכם שם, והמידע הוא רק כלכלי, חברתי, הוא לא ביטחוני, אז איך אפשר לקבל... אז מה כן היית מצביע? לו, תיאורטית.
לא, עוד פעם. שוב, תיאורטית לא מצאתי לנכון להשתתף בהצבעה, מכיוון שיש שיקולים לכאן ולכאן.
כלומר, גם אם לא היה נרות חנוכה, הרב בן צור לא היית משתתף.
לא, אני אגיד לך מה, מצד אחד אני שר עבודה, ואני צריך שהמצב הכלכלי פה והתעסוקה כן ישתפרו. יש חברות שנמצאות בקשיים וכו', זה נעידך. שהם צריכים ידיים עובדות. אנחנו עושים את כל המאמצים להביא עובדים זרים בהמוניהם כדי שיבואו לארץ. זה לא דברים שקורים מהיום למחר, אבל משתדלים. עדיין יש פה בארץ מאות אלפי עובדים זרים, אבל חלק גדול לא נמצא, ובבנייה ובחקלאות מרגישים את זה כי שם עבדו הרבה פלסטינים. אז צריך לדעת שהחברות האלה, הקבלניות, הקטנים וקבלני השיפוצים, הולכים להתמוטט. מידך, יש פה בעיה ביטחונית, שהיא כן נכונה, לא נכונה.
אז את הסוגיה הביטחונית, בעצם את המילה האחרונה מקבל הקבינט המדיני-ביטחוני, על רקע גם הדברים הביטחוניים. ההחלטה שלכם בקבינט החברתי היא החלטה שהיא בסך הכל המלצה, מה הקבינט החברתי, הכלכלי, ממליץ למקבלי החלטות בדרג המדיני. זה הבנו.
האנשים שדיברו והתנגדו, למתווה, זה אנשים שדיברו רק מהצד הביטחוני, לא מהצד הכלכלי.
כלומר, אם אני מסתכל על הדבר, אני שומע בין השורות מה שאתה אומר, הרב בן צור, ועוד מעט נדבר על התפקיד המורכב הזה של שר העבודה בעת הזו, בתקופה הזו, לא רק בגלל מחסור בעובדים, אלא העצמאים, העובדים עצמם, כל כך הרבה מאוד בעיות ועבודה שאתה עושה, נדבר על זה עוד רגע, בגלל המצוקה שיש בהרבה מאוד ענפים, בעיקר שיפוצניקים, חברות קטנות שנשענים על אותם עובדים יהודה ושומרון, לא היית יכול לתמוך בהחלטה למוטט אותם ולא להכניס עובדים. בקיצור.
תראה, זה באמת, אנחנו נקראים בין לבין. בין לבין, צריך להבין שיש לי אחריות כלפי מעסיקים, שמעסיקים עובדים. הרי המהות של משרד העבודה זה לתת תעסוקה ולגרום לכך שמעסיקים יהיה להם יכולת להעסיק אנשים. וכשאנחנו נמצאים עכשיו, ולצערנו, אין לנו הרבה ישראלים שמוכנים לעבוד בבנייה ובשיפוצים ובחקלאות, צריך לקחת את זה בחשבון. לצערנו אין. וגם כשהם באים, כיוון שהם לא בנויים לעבודה הזאת, הם מפיקים, איך אמר שר החקלאות, הם מפיקים 30%. ישראלי שבא לעבוד הוא בערך מפיק שליש. נכון, כי זה באמת עבודה מאוד קשה בחקלאות, לכתוב וכו'. וגם בבניין, בעבודות הרטובות הללו. אלא שר האוצר לעניין, ואמר שצריך למצוא את הפתרונות במדינת ישראל, איך מפתחים שיטות בנייה חדשות כמו בעולם, שלא עובדים עם עבודות.
אבל אלו לא דברים שקורים מהרגע להרגע, לבינתיים המשק צריך מחר בבוקר להתפרנס.
נכון, אז לכן הסרנו המון חסמים בנושא של עובדים זרים. ואנחנו עושים ככל יכולתנו להביא עובדים זרים מכל העולם, מהודו או ממקומות אחרים, מסרילנקה.
כלומר, ברגע שיהיו כאן סך כמות של עובדים זרים מכל מיני מדינות בעולם, שאלת ערביי יהודה ושומרון תתייתר באופן אוטומטי, נכון?
כן, אז צריך לדעת לקחת בחשבון דבר אחד. כשאתה מביא עובדים זרים, זה לא דומה, אינו דומה לעובדים מיהודה ושומרון. שאתה מביא, כי העובדים הזרים שאתה מביא אותם, אתה צריך למצוא להם מקומות מגורים, מקומות לינה. ואז אתה משית עלויות נוספות על הקבלנים ועל החברות, אבל הם צריכים לקחת את זה בחשבון ולוקחים את זה בחשבון. אוקיי? אז זה שני סוגים של עובדים. אנחנו חוששים מדבר אחד. תראו, היה מי שרצה לומר בתוך הישיבה ואמר, תפתחו את השוק לחלוטין, תביאו עובדים לכל דבר, לכל מה שאפשר. ואז אני נזעקתי ואמרתי, רבותיי, תקשיבו טוב מה שאתם אומרים. יש לנו, אנחנו עושים הכשרות מקצועיות לאנשים, להביא אותם למקומות עבודה טובים, למקומות עבודה שירוויחו שם משכורות נורמטיביות נכונות, ויוכלו לצאת מקו העוני. עכשיו, אם תביא כל הזמן עובדים זרים לכל דבר, אז כרגע יש לנו כלמעלה מ-120 אלף אנשים שאו בחל"ת או מובטלים, או שפוטרו. רבותיי, מה נעשה עם כל האנשים האלה מחר? אם תביא כל הזמן עובדים זרים לכל הענפים, מה תעסיק איתם? איפה תעסיק אותם? אז אני מבין בנייה וחקלאות, אבל מפעלים, תעשייה, מה? יש גבול לכל דבר. בסוף מה נעשה עם האנשים שלנו? איפה נעסיק אותם? מה נעשה איתם? איך הם יתפרנסו? אנשים מדברים גבוהה גבוהה וחושבים זהו, תביא עובדים זרים, כמה שיהיה, זה לא עובד ככה, ממש לא עובד ככה. אנחנו צריכים לחשוב על היום שאחרי המלחמה, איפה אנחנו גורמים חזרה להכניס את האנשים לשוק העבודה. לא כולם מתכנתים, לא כולם מכונאים רוצים, ושיפוצניקים, כולם רוצים עובדים זרים. כל הענפים, כמעט אין ענף שלא ביקש עובדים זרים. אבל מה נעשה אז עם האנשים שלנו, הישראלים שנמצאים בארץ ורוצים עבודה ורוצים להתפרנס? נהגי מסעיות ונהגי
אוטובוסים. אז בעצם המטרה היא, הרב בן צור, זה לדחוף עובדים ישראלים לתפוס משרות שעד היום ישו אותם עובדי יהודה ושומרון? זה הרעיון?
אנחנו נותנים תמרוץ. תמרוץ ש 3,000 שקל תוספת מביטוח לאומי ישירות לעובד. יכול להגיע גם עד 6,000 שקל, אם הוא בא ממקצוע אחר ועובר לבניין או לחקלאות. ותמרוץ לאנשי העוטף עוד יותר, תמרוצים יותר גבוהים שיכולים לקבל, כדי שיבואו לעבוד ולהחליף את האנשים, את הפועלים שחסרים בחקלאות ובניין. לא תמיד זה עובד, לא תמיד זה הולך, אבל עדיין אנחנו רואים טפטופים, אנחנו לא רואים את המסות הגדולות שמגיעים. כנראה שאנחנו ישראלים לא בנויים כל כך לעבודות הקשות האלה, לעבודות המפרחות האלה. ולכן אין ברירה, צריך להביא עובדים זרים, צריך להיזהר שלא להביא עובדים שהם מומחים, לא להביא במקום מנהל עבודה במפעל ישראלי להביא עובד זר, לא להביא באיזה מפעיל של מכונה להביא עובד זר.
כלומר, להביא עובדים זרים לעבודות הכפיים, לעבודות שבהם ישראלים לא באים לעבוד, וכל שאר המקצועות שאפשר למצוא ישראלים, אז הם ייכנסו לתחום העבודה.
קודם כל.
טוב, הרב בן צור, כשר העבודה אנחנו כבר חודשיים וחצי לצערנו אחרי הטבח הנורא, ועם כל הסחרחורת שהמדינה נקלעה אל העניין, זה לא רק סוגיית העוטף, זה הרבה מאוד תחומים ודברים אחרים שתלויים בתחום משרד העבודה. אנחנו יודעים, קראנו לאורך כל הזמן גם על העבודה הרבה שאתם עושים, על הכותרות שיצאו מול המפונים ומול כל הקבלנים והחקלאים, באמת אין ספור של ענפים ותחומים. השאלה היא, רגע, אם מסתכלים לטווח הארוך, לא מה עכשיו כאן הרגע, לטווח הארוך, האם זה נכון שישראל תסיר מעליה את התלות בעובדים שיום אחד עלולים להתהפך עלינו ולהפוך למחבלים?
תראו, אין ספק. השיקולים הביטחוניים שאי אפשר לפרוט את כולם פה עכשיו, אני גם לא יודע את כולם, הם שיקולים ביטחוניים שיש להם מנעדים ומפרטים מאוד רחבים למה רוצים איך להעסיק. אבל כמובן שכרגע מדינת ישראל, ברגע שתוכל להסתדר בלעדי העובדים, בסדר. אבל זה לא נראה כרגע שזה כך. הלוואי שזה יהיה כך. אנחנו נשמח שעובדים ישראלים יאיישו את כל המשרות. תראו, יש המון, אני גם אחראי על ביטוח לאומי. ביטוח לאומי מתכלל את הנושא של הפיצויים לעובדים, של החלטים, של כל הדברים האלה, ואני יודע כמה אנשים משוועים לעבודה. אסור לנו אבל להשאיר את האנשים האלה כל כך הרבה בהקצאות ובהקצבות כאלה, שכמו שהיה בקורונה, שאחר כך הם התקשו לחזור לעבודה סבירה. כי אנשים התרגלו לקבל כסף בלי לעבוד. אני רוצה לומר לך, הייתי במפעלים בסדרות. דוגמה, בסדרות. ושם חלק מהמפעלים פתחו ממש כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, לא היה להם ברירה, מפעלים ביטחוניים חלקם, שמייצרים דברים ללקוחות הביטחון, היו חייבים לעבוד כמפעלים חיוניים שהם תומכי לחימה. ואז האנשים שלהם היו, כל האנשים, רובם תושבי סדרות, מפוזרים במלונות. 40% מהעובדים הם הצליחו לגייס של לבקש מהם שיחזרו. ואז הם היו שולחים מוניות ספיישל כל בוקר להביא מירושלים עובדים, ובסוף היום להחזיר אותם. בסדר? והאנשים האלה באו במסירות נפש, אני אומר לך בציונות, בסיכון עצמי. האנשים של מפעל אחר שביקרתי, שהמשפחות שלהם היו באילת, באו מראשון עד חמישי בסדרות, ישנו בלילה בסדרות, בסוף שבוע נסעו למשפחות שלהם. ואז באנו ואמרנו, רבותיי, אין דבר כזה, מישהו אחר שם יכל לשבת במלון, לא לבוא לעבודה, לקבל 100% פיצוי, כי הוא מפונה. אבל האנשים האלה בחרו כן לבוא לעבודה. א', לדעתי, כי הם רצו לחזור לשפיות, ואי אפשר לשבת כל היום
במלון. וגם כי הם ידעו והם הבינו שהעבודה שלהם חיונית, ואין מישהו אחר שיעשה אותה. אז הם פשוט אנשים שהתגייסו למאמץ הלאומי, עם כל המחיר הכבד שבעניין הזה. אבל זה באמת תיאור של מה שקרה בחודש, חודשיים הראשונים. אם אני מסתכל רגע על החמש שנים קדימה.
שנייה, ואז באנו ואמרנו, רבותיי, אנחנו צריכים לתת לאנשים האלה פיצוי מיוחד, ואז יצרנו את הפיצוי של מי שבא לעבוד על אף שהוא מפונה, מקבל 3,000 שקל תוספת כל חודש דרך הביטוח הלאומי. עכשיו תראה, צופה פני העתיד. יש לנו, הכלכלה שלנו לא לשכוח. יש הבדל גדול, תמיד מדמים את זה לקורונה, אבל זה לא דומה, כיוון שבקורונה סגרנו את המפעלים, ולא נתנו לאנשים ללכת למפעלים, מפחד שמה ידבקו במחלה. במקרה הזה, רוב המקומות במדינת ישראל לא נסגרו. בעוטף, חלק מהמפעלים סגרו. אבל רוב המקומות במדינת ישראל המשיכו לעבוד. איפה יש לנו את הבעיה? היה לנו בעיה שאת האתרים, ראשי הערים סגרו את האתרים כי פחדו מזה שיכנסו פועלים פלסטינים לערים, ואז לא נתנו לעבוד. גם זה נפתר ונפתח באמצעות בית משפט ונפתח עם כל מיני תנאים שעשו בבית משפט, ומי שלא עומד בתנאים אז נסגר לו האתר, כמו לשים שמירה ליד האתר וכולי. אז יש שם הרבה, קודם כל, ערבים ישראלים שכן באים לעבודה. אוקיי? כי בהתחלה זה לא קרה, שכן יהיה. אני מאמין שבסופו של דבר, לאחר המלחמה, מדינת ישראל תעבור שיקום כלכלי, ותדע לחזור מהר מאוד, מהר מאוד לפעילות כלכלית נרחבת, ואנשים שוב יגרמו לכך. תמיד יש, הרי הכלכלה זה משהו של עליות וירידות, עליות וירידות, כן. והם למצב. וגם פה אני חושב שהירידה בהיקף הכלכלי ובצמיחה שישנה עכשיו, היא תהיה בסופו של דבר לצורך עלייה. אחרי המלחמה יהיו הרבה הזדמנויות. כל השיקום של העוטף, כל הבנייה שתהיה, כל הבנייה שתהיה. אל תשכח שהאנטישמיות בעולם עכשיו גורמת להרבה אנשים מחוץ לארץ לבוא פה לקנות דירות בארץ. שוב עוד פעם יסגשג שוק הדירות פה ויעלו המחירים. אנחנו מנסים וננסה ליצור כל מיני מזמים שונים, עם מפעלים שונים, בתמיכות של משרד העבודה, כדי שבאמת יהיה להם יכולת ואפשרות ורצון להעסיק עובדים. אני מאמין, שאנחנו, נהיה לנו שנת 24, או תהיה שנה קצת קשה, לקראת סופה אנחנו נתחיל שוב לצמוח, ואני חושב שהשנים שאחר כך, שהשם יעזור, שלא תהיינה מלחמות נוספות, ושלא נצטרך להתמודד בצפון, אז אני רוצה לקוות שנצליח לצמוח עוד יותר
בשנת 25. אמן. טוב, באמת צריך לומר יש הכוח, גם הביטוח לאומי, אחד מה, נקרא לזה, בכל תקופת המלחמה, אחד המקומות שקצרו שווחים על תפקוד מהיר, על מענה, כולל הרבה מאוד תחומים.
מה שעשינו, כן, מה שעשינו שם באמת, כל עובדי ביטוח לאומי מגיע להם באמת, יש לקוח גדול, עבדו 24-6, 24-7 לפעמים, כשלא הייתה ברירה, ובאמת התמסרו בצורה יוצאת מן הכלל, הסרנו המון חסמים, המון חסמים, הבנו את האירוע מיד, והסרנו המון חסמים והמון בירוקרטיה, ואנשים קיבלו הקצוות, ישבנו שבוע שעבר עם ראש עיריית שדרות, כל הצוות של ביטוח לאומי יחד איתי, עם ראש עיריית שדרות, ופשוט הוא היה בהלם טוטלי, אני קיבלתי טלפונים מאנשים מסדרות, תודה על הקצוות שהכנסתם לנו, תודה על הכסף שאנחנו מקבלים.
אז אני חייב לשאול לסיום, הרב בן צור, אנחנו רואים בכלל בכל שרי ש"ס, יש שר הבריאות ושר הפנים, ואתה במשרד העבודה, והשר מרגי במשרד הרווחה, משרדים מהותיים, רציניים, זה לא כל מיני משרדים שנתפרו מהרגע להרגע, מדובר על באמת על אבני רחיים של המשק, של החברה, הרבה מאוד שבחים, קידוש השם גדול, גם השר מלכיאלי במשרד לשירותי דת עם כל נושא החללים, מול הקהל שאתה בשטח, ובסוף רואים שר משעס, עם כל הסטריאוטיפ ועם כל הסטיגמות של בישו לנו בחודשים הרבים למגזר החרדי, ורואים את השרים האלה, מה אתה מרגיש, מה אתה שומע?
מה? אני חייב לומר לך. כל מקום שהלכנו, גם אצל המפונים, גם במקומות שהיו אנשים שבאו והיו טעונים וצעקו וכולי, אני לא נתקלתי באף מקום שמישהו בא ואמר משהו, ההפך הוא הנכון, שיבחו והיללו, גם את משרד הרווחה, גם את הביטוח הלאומי, גם את משרד לענייני דת, גם את משרד הבריאות, כולם היללו ושיבחו את שרי ש"ס בכל מקום שהם הלכו, אנחנו חושב שאנחנו, הקבוצה של השרים, בהנהגתו של היושב ראש שלנו, גם היינו רגישים והלכנו להלוויות ולנחומי אבלים, ועד היום אנחנו הולכים ומשתתפים, כל שר עושים בינינו תורנות ויכולת חלוקה, של הולכים למשפחות לדבר, להלוויות, למשפחות של חטופים. סתם, אני אומר דוגמה, שבוע שעבר הגיעה משפחה של זוג, שהורים של בת שיש להם חטופה, הגיעו ליושב ראש התנועה שלנו, משהו בעיה עם ביטוח לאומי, הגיעו אליי לחדר, בחמש דקות פתרנו להם את הבעיה, הם לא האמינו. אבל מה זה? לא האמינו, פשוט לא האמינו שפתרנו להם את הבעיה. אז אני אומר, זה הדרך של כל השרים שלנו, אנחנו עובדים במסירות נפש מאוד קשה, מאוד קשה. עובדים מאוד קשה, לא נחים לרגע. ביום, בלילה, עשרות טלפונים. אין טלפון כמעט שאני לא עונה. כל מי שמתקשר, אני משתדל לענות, ואם אני לא מצליח לענות, אז אחד העוזרים שלי חוזר, שומע את הבעיה, מנסה לפתור אותה, מנסה. אנשים התרגלו שאנחנו עם טלפונים פתוחים, עונים לכולם, לא משנה מי זה, לא משנה מאיפה הוא, לא משנה, ביקרנו בעוטף, ביקרנו בזה, פגשנו היום את ראשי המועצות של העוטף, שגם איתם אני הולך לשבת בצמידות כל מועצה לבד עם הבעיות שלהם, ישבנו שבוע שעבר עם אופקים, נתיבות וסדרות, שבוע הבא אחרי חנוכה נשב גם עם כל המועצות של העוטף, אנחנו נדבר עם כולם, אנחנו נשוחח, ניתן לכולם מענים, אנחנו חושבים שזה תפקידנו, לעת כזאת הגענו למלכות. ואנחנו יודעים לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה עם השראה גדולה, בתוך קידוש השם, ובאמת זה קידוש השם גדול, איך שאנחנו מתנהלים ומתנהגים.
אכן, קידוש השם זה באמת לא מילה בעניין הזה, ותמשיכו בעבודת הקודש, וישר כוח על גם על השיחה כאן, ועל כל השליחות בשם הציבור כולו. שר העבודה, רב יואב בן צור, תודה רבה על השיחה, חנוכה שמח.
תודה רבה, אבי, כל טוב, חנוכה שמח לך וכל המאזינים.
נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אל הצפון, אצבע הגליל, הגליל עליון, גליל מערבי, כל כך הרבה מושבים, ערים, יישובים, קיבוצים שנמצאים באמת בחוסר ודאות. חלק מהתושבים כמובן פונו, חלקם חייבים לתפקד, להמשיך להפעיל את המשקים, את החיים. ראש מועצת גליל עליון גיאורא זלץ, שלום לך.
ערב טוב אבי, ערב טוב למאזינות ולמאזינים.
ערב טוב. אז אנחנו רואים התקפות של צהל, חיל האוויר מפגיז בדרום לבנון, אין שקט, קשה לישון בלילה באזורים שאתם גרים. איך חוזרים לשגריים בכלל?
אני חושב שהאירוע הוא קצת יותר גדול, אם טיפה עושים ככה זום אאוט ומסתכלים מלמעלה, ממשלת ישראל למעשה במעשים שלה יצרה רצועת ביטחון חדשה בין החיזבאללה למדינת ישראל, אלא שהפעם יצרה את הרצועה הזאת בתוך מדינת ישראל, ובעצם נכון להיום אנחנו כאן בגליל היום, בגליל המערבי, חיים בתוך רצועת ביטחון, שמשמעותה שהצבא הוא בעצם הנוכח העיקרי פה במרחב הזה, הצבא נמצא בתוך, ליד יישובים, פועל מתוך וליד יישובים, כולל ירי של טנקים ושל ארטילריה, אין לי שום ביקורת על הצבא, זה ההנחיה שהוא קיבל, אבל כפי שאמרת, לחיות במרחב הזה כרגע, שבעצם הוא בעצם מרחב צבאי, עם המון המון כוחות צבאיים, עם צירים שנחסמים, עם ירי בלתי פוסק של כוחותינו, ולכן גם ירי בלתי פוסק שלהם עלינו, זה לא אירוע אחד או שניים. אנחנו פה במלחמה, וזה גם לא נגד הצבא, אתם מכירים את זה שאזרח נהרג לפני שלושה ימים, ויש כל יום ירי על בתים ועל יישובים שלנו, וממשלת ישראל לא רק שהיא הפכה את את אזור הגליל העליון והגליל המערבי לרצועת הביטחון הישראלית, פעם ראשונה שעשינו דבר כזה במדינת ישראל, היא גם לא, הייתי אומרת אחרת, היא מסירה את האחריות שלה מאותם 50% מהתושבים שנשארו ברצועת הביטחון הישראלית, ולא פחות חשוב מכך, חלק גדול מאלה שהוא התפנו מרצועת הביטחון, בשל הפיכתה לרצועת ביטחון, לא מקבלים שום תמיכה ושום סיוע מהמדינה, אז כמו שאמרת, מציאות מאוד מאוד קשה, כאן
מצפון. כן, הגדרה של אי ודאות, כי מצד אחד אנחנו לא יודעים באמת דדליין של האירוע הזה, אנחנו לא יודעים מה יקרה, האם מחזירים את התושבים כשהמצב נשאר ככה, האם באמת עושים איזשהו מבצע יותר משמעותי בלבנון, לאן זה הולך, זה, האי ודאות זה חלק מהבעיות, כי אתה לא יודע לתכנן שום דבר, אתה לא יודע לאן נתקדם, מה עושים, מי שמפונה, עד מתי, כמה ולמה, אלו שאלות קשות. בעוטף, בדרום, התושבים יודעים, יש מלחמה שהיא תיגמר, בתקווה שננצח בצורה מוחצת, יחזרו לבתיהם בדרך כזו או אחרת. אצלכם באמת יש סימן שאלה. אתם נפגשים עם הדרג המדיני, מה אתם שומעים מהם?
כל מה שאתה אומר הוא נכון ומדויק מאוד. זאת בדיוק הבעיה, זאת אומרת, אפשר היה לסבול תקופה כזאת היא קשה ומורכבת, כי צריך לזכור שבצפון חלק גדול מאוד מהתושבים אין להם מרחבים מוגנים פרטיים, בתי הספר אינם מוגנים, בתי הילדים אינם מוגנים, אבל את כל זה היינו יכולים איכשהו לשאת ולסבול אם באמת היינו יודעים לאן זה הולך, ופה הזמן הוא פחות רלוונטי, אם ניקח שבועיים או חודשיים או שלושה חודשים זה פחות חשוב, אבל מה שאמרת הוא מאוד מאוד נכון, האמירות היום של ממשלת ישראל על ידי ראש הממשלה וגם שר הביטחון, למרות שאני יודע ששר הביטחון חושב אחרת, אבל האמירות שהחלופה המועדפת על ידי מדינת ישראל היא חלופה של הסכם מדיני, היא אמירה לא נכונה ומסוכנת גם אסטרטגית. תעזוב כרגע אותנו, תפסיק להגיע אלינו. במבחינת העולם הערבי, החיזבאללה, איראן, אמירה כזאת היא, אני אגיד בזהירות, נותן תחושה שהם הצליחו, שהם מנצחים. אם ישראל היום חוששת תמימות עם החיזבאללה, החיזבאללה ואיראן מנצחים, ידה בעל העליונה. ולכן צריך לומר בפירוש, קודם כל במובן האסטרטגי לעולם הערבי, לחיזבאללה, לאיראן, אנחנו ממשלת ישראל אחראים, יש לנו איזה צבא חזק בעולם, ואנחנו נדע לפעול. מה שצריך לעשות, זה אני חושב שברוב מובן לכולם, כי המעורבות העולמית, הסכמים הבינלאומיים הם חשובים כמעטפת, הם יכולים להיות ברקע, אמריקאים, צרפתים, רומנים, אירופה, כל אחד אחר, אבל האחריות חייבת להיות ממשלת ישראל, ממשלת ישראל חייבת להנחות את הצבא, ויכול להיות בעוד שבועיים, בעוד חודשיים, היא חייבת להנחות את הצבא, שהצבא צריך לקחת את האחריות לנקות, ואני אומר בפירוש, לנקות את החיזבאללה מרצועת ביטחון רחבה ככל האפשר, מצפון לגבול, לא מדרום לגבול כמו שעושים היום, המדינה חייבת להנחות את הצבא, גם לנקות את השטח מהחיזבאללה, מהאיום של החיזבאללה, וגם לאורך שנים רבות לוודא שהאיום הזה לא חוזר, שהחיזבאללה לא חוזרת. שום הסכם בינלאומי, שום ערבויות בינלאומיות לא יצליחו לתת את המציאות הזאת, רק מדינת ישראל ורק צה"ל יכולים, ולכן זה מה שצריך לעשות. הצד השני של המטבע הוא התמיכות והסיוע הכלכלי שחייבות להיות חלק מהעסק. אנחנו צריכים לתת לתושבים בצפון גם את היכולת לחזור, זאת אומרת הביטחון, אבל גם את הרצון לחזור, זאת אומרת אותם תמיכות כלכליות של תשתית, של מחירי קרקע, של אוניברסיטה, של שירותי בריאות ועוד ועוד דברים, שיאפשרו לאותם תושבים שהיום בחיי היום שלהם מסמנים את גבול המדינה, צריך לתת לנו את האפשרות לחיות חיים רגילים ונורמליים, כפי שחיים תושבים בכל מדינת ישראל. זאת המשימה של הממשלה.
כן, אני שומע כל מילה, תשמע, קודם כל באמת הלב איתכם, אתה יודע, יש דיון עכשיו, זה כבר יצא במכתבים בין השרים לגבי בחירות לרשויות המקומיות, לדחות אותם בעוד או לא, כמה מוזר יהיה לשאול אותך, האם בכלל יש לך ראש לזה?
קודם כל, כל שאלה היא רלוונטית, כי זה מעניין גם את התושבים, לא רק אותך. אני חושב, אני במקום האישי שלי, אני עכשיו מסיים שתי קדנציות, ואני כשיצאתי לדרך, אמרתי שאני חושב שנכון לקצוב מספר קדנציות של נבחר ציבור, ובטח בטח של ראש רשות, ולכן אני חושב ששתי קדנציות זה הזמן הנכון, וזה גם מה שהצהרתי כבר בינואר השנה, שאני לא מתכוון להתמודד לקדנציה שלישית, כי אני חושב שזה נכון, ככה צריך לעשות. יחד עם זה, כרגע אני חושב שהאירוע הזה של הבחירות לרשויות המוניציפליות הוא לא רלוונטי, צריך בכלל להזיז את זה כרגע בסדר היום, צריך לסמן יעד איפשהו באפריל, מה יוני, שזה סביר כרגע, לפי מראית העניינים, שיכול להיות שזה יהיה אפשרי, אבל אני חושב שבהחלט לומר כרגע שאפשר לבצע בחירות לרשויות המקומיות ב-31 לינואר בכל הארץ וברשויות ה... מסוימות שהם קו העימות, לעשות את זה לפחות 150 יום אחרי שתושבים חוזרים הביתה, שזאת כרגע הצעה של שר הפנים, אני חושב שזו הצעה לא נכונה, אני חושב שכרגע צריך לדחות את זה לטווח רחוק מאוד של לפחות חצי שנה מהיום, ושלושה חודשים, חודשיים לפני זה, נראה מה המציאות בארץ ואז נחליט. כרגע לעסוק בזה, כרגע להכניס, תראה, גם המלחמה עצמה וגם השיקום אחרי המלחמה, הוא יצריך ניסיון, הוא יצריך יכולת, הוא יצריך מנהיגות, אני לא חושב נכון כרגע לעסוק בזה, אני לא חושב כרגע נכון להחליף את המנהיגים שישנם, וגם אני, שאני באופן עקרוני לא התכוונתי להמשיך, אני מבין שיש לי סדר גודל של לפחות שנה בתפקיד, ואני אסדר את זה, למרות שלא רציתי להיות במקום הזה.
דברים בהחלט ברורים, ראש מועצת גליל עליון גיורא זלץ, נאחל לכם שקט, שלום, ביטחון, רוגע, ובעיקר שהאי ודאות תהפוך לוודאות טובה. תודה, להתראות, חנוכה שמח.
תודה לך, אבי, וערב טוב.
להתראות, נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
תת-אלוף האלוהים צביקה חיימוביץ', שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
שעבר מפקד מערך ההגנה האווירית בצהל. אנחנו רואים מה קורה בצפון, רואים ברצועת עזה, הרבה הרבה מאוד פעילות בשני המקומות הללו. אין אופק, אנחנו שומעים היום גורמים בצהל שאומרים שיש סימנים ראשונים של הכרעה ראשונית מאוד, אבל זה ייקח עוד הרבה זמן. מתי מבחינה צבאית, צביקה, ניתן להבין שהמאזן משתנה, אתה יודע, שכף המאזניים כבר נוטה לכיוון הנגדי?
ראשית, הצבא ובצדק אמר מהשבעה באוקטובר שמדובר פה על אירוע ארוך, הדבר האחרון שאפשר זה לעמוד עם טיימר ולמדוד את הזמן, בטח עכשיו, ככל שעובר זמן, והלחץ הבינלאומי גובר, אנחנו רואים שמדובר פה במערכה מאוד מורכבת. היה יותר מהר להגיע ליעדים, להגיע לערים ולמחנות הפליטים, יותר קשה זה לעשות את שלב התיאור והכיבוש, בעיקר, כי יש פה מימד שלם של תת קרקע, שאחד הוא פחות גלוי, הוא יותר סמוי, אבל גם הרבה יותר מסוכן, והעבודה הזאת היא עבודה מאוד איטית, מאוד כירורגית, שדורשת את הזמן שלה. עכשיו, השאלה שלך היא שאלה מצוינת, מתי השלב שאנחנו מתחילים להבין שמתחילים אותם צמד מילים שכולנו מצפים לשמוע סימני שבירה, אנחנו שומעים אותם יותר מדי בזמן האחרון, לא תמיד בצדק. אני חושב שזה חיבור של שלושה דברים. אחד, שהבחירים, בעיקר שלושת הבחירים שעדיין לא חיסלנו, עדיין מתפקדים, בראשם זה יחיא סינואר, לא יהיו בין החיים. הדבר השני, שמסה יותר גדולה של כוחות, פשוט או שנשבה אותם או שהם פשוט יהרגו, זה בעיקר מחבלים ופעילים. אנחנו רואים יותר ויותר גם קניות וגם הריגות בזמן האחרון, עדיין לא בכמות שמייתרת את כל השאר. והדבר השלישי זה כמובן הכיבוש והשליטה בשטח, בעיקר במרכזי הקומת, שזה חאן יונס ועזה. אחד מהשלושה האלה, אגב, השישה מאוד קרובים. כמובן שהחיסול של הבחירים יכול מיד לשנות את התמונה באחת, והנה הסיפור שלנו עכשיו, ובעוד יום יכולה להיראות אחרת לגמרי, אבל אני חושב שאחד מהשלושה האלה זה בהחלט סימן שאנחנו בשלב של להכריעת המערכה. כרגע אנחנו עוד לא רואים את זה, אבל כמו שאמרתי, זה יכול להשתנות ברמה של ימים בשעות.
ובל נשכח, יש לנו איזשהו חלון זמן בינלאומי, מדיני, אם תרצה, שהוא לא עכשיו ארוך כאורך כל המלחמה שאנחנו צריכים. איך מתמרינים מול הדבר הזה? כלומר, הדרג המדיני צריך כל הזמן לנטרל את הצבא מהלחצים שמופעלים עליו, להגיד לצבא, קח את כל הזמן, אבל מצד שני אין את כל הזמן. איך עושים את הדבר הזה?
כן, תראה, אני מכיר את זה גם במערכות אחרות, במבצעים קודמים. תמיד מרכיב הזמן הוא היה גורם מאלץ וגורם שבסוף אתה חייב להביא אותו לידי ביטוי. והמפקדים של הצבא צריכים להתנהל בצורה מאוד ברורה. הם צריכים להתנהל כאילו אין אילוץ של זמן, ומצד שני המלחמה נגמרת מחר בבוקר. אמרתי כאילו דבר בהיפוכו, אבל בראש להבין שעושים את הדברים בצורה איטית, בצורה סדורה, בצורה מדודה, אבל להבין בתת מודע שהמלחמה יכולה להסתיים מחר. אז זה מחייב אותך לקחת או ליטול מעט יותר סיכונים, להיות הרבה יותר אגרסיבי, לפעול בצורה סימולטנית ומקבילה ולא טורית. אני חושב שאלה דברים שהצבא בעיקר בשבוע האחרון אנחנו רואים עושה, כי אני חושב שמשהו שלו בראש זה באמת להתנהג כאילו אין אילוץ זמן, אבל לפעול כאילו מלחמה מאולצת מחר. והפרג המדיני צריך לעשות הכל כדי לאפשר את מרחב חופש הפעולה הזה של הצבא. כל יום במערכה הזאת הוא חשוב. אסור לנו לעצור בשלב שבו אנחנו נחזור לשישה באוקטובר עם חמאס פעיל, חמאס מתפקד, חמאס ומנהיגיו בין החיים. רק לפני דקה הסברתי מה צריך לקרות כדי שנבין ששברנו את החמאס. אם לא נשיג את המרכיבים האלה, נחזור לשישה באוקטובר. אגב, התוצאה היא תהיה הרבה יותר משמעותית מאשר רק עוטף עזה והגבול הדרומי שלנו, כי התוצאה הזאת מקרינה מיד לכל האזור, היא מקרינה באופן ישיר לחיזבאללה, היא מקרינה לאיראן, היא מקרינה לחות'ים, היא מקרינה לכל מי שנמצא פה בסביבה שלנו, ולכן אסור לנו למצמץ ואסור לנו לעצור רגע בגלל שאנחנו משיגים את היעדים בצורה מאוד ברורה.
טוב, מעניין מאוד לאן הסיפור הזה כמובן מתפתח, בתקווה
שבאמת... ועוד לא הזכרנו את הזירה הצפונית
בחיזבאללה. את מה לא שומע? אתה קצת קטוע, לא הזכרנו את?
את חיזבאללה ואת הזירה הצפונית, שלהערכתי זה הופך להיות האתגר המשמעותי בהסתכלות של השבועות הקרובים.
כן. שאלת השאלות בהחלט. תת-אלוף במילואים צביקה חיימוביץ', לשעבר מפקד מערך הגנה אווירית בצה"ל. תודה רבה לך על השיחה כאן.
תודה לך.
ערב טוב. איתי גדסי, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
תעשה לנו סדר בנושא הבחירות לרשויות המקומיות, חילופי המכתבים, עמדת שר האוצר, עמדת שר הפנים, ולאן הסיפור הזה הולך?
טוב, למעשה אנחנו יודעים שבחוק אפשר שהבחירות יתקיימו בינואר, ב-30 לינואר או ב-30 לפברואר, אם הוועדת הפנים תאשר את זה. שר הפנים מהר או לא מהר, תלוי את מי שואלים, להוציא מכתב ובו הוא אומר במהלך השבוע שעבר שהבחירות התקיימו במועדם בלי הערכה של 30 יום, ונשאלת השאלה כמובן למה הוא עשה את זה, אבל הוא רצה לתת איזושהי תחושת ודאות גם למתמודדים וגם לציבור הבוחרים ובכלל במדינת ישראל במצב של המלחמה שאנחנו נמצאים בו. הדבר הזה כמובן העלה כל מיני מתמודדים, כולל אפילו מפלגות כמו הציונות הדתית, סמוטריץ' שבא ואמר, רוב הנציגים שלנו נמצאים כרגע במילואים, ולכן אנחנו מבקשים לדחות את הבחירות. שר הפנים שיגר מכתב לראש אקה, שבו הוא מבקש לשחרר משירות מילואים פעיל את כל המתמודדים ברשויות המקומיות, לא משנה השיוך המפלגתי שלהם כמובן, אבל הדבר הזה גם כן לא מספיק, וסמוטריץ' מבקש יחד עם במכתבים, למעשה יחד עם מאות נציגים מרחבי הארץ, לדחות את הבחירות לפחות בחודש, אם לא למועד אחר. מסבירים כמובן, אחרי, אגב, צריך לציין שהשר ארבל עשה את זה אחרי התייעצות עם דרגי הצבא וגם הדרגים המדיניים, שכולם סבורים שגם אם תהיה איזושהי הסלמה או התחממות בגבול הצפון, הדבר הזה יסתיים בתוך כחודשיים, כלומר עד מועד הבחירות. אבל מסבירים גורמים שמבקשים לדחות את מועד הבחירות, שלא יהיה ניתן לנהל קמפיינים בצורה אפקטיבית כשאנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, ולכן הם מבקשים לדחות. במרכז השלטון המקומי, נקרא לזה אולי הגוף החזק ביותר שמייצג את מרבית הנציגים שרובם מכהנים היום, ראשי ערים ואחרים, סגנים, אומרים או שאנחנו מקיימים את הבחירות במועדם או דוחים אותם בשנה, לא פחות. כרגע נאמר שבתוך ממש ימים מספר אמורה ליפול ההחלטה, למרות מכתבו של השר, וכנראה שמי שיחליט בנושא הזה יהיה גם ראש הממשלה וגם כמובן התקשורת, אם היא תחליט לקחת קמפיין בעניין הזה ולנסות לדחות או להקדים או להשאיר את זה במועד המקורי. אבל כרגע אפשר לומר שיש חילוקי דעות קשים, בין היתר בשל העובדה שמועמדים אומרים אנחנו הוצאנו כבר הרבה מאוד כסף על קמפיינים, ואם ידחו את זה הכסף הזה ילך לטמיון וכל ההשקעה שעשינו, ולכן הם אומרים העובדה שלא פיצו אותנו בחוק הקודם היא גורמת לכך שהם דורשים לקיים את הבחירות עכשיו בסוף ינואר ולא לדחות את הבחירות שוב על מנת לסיים עם הדבר הזה. אני לא יכול להעריך לאן זה הולך, אבל כרגע נראה שרוב, ואני שומע גם קולות בתוך הציונות הדתית שקוראים להטיל וטו על העניין הזה ולדחות את הבחירות, האם זה יהיה בחודש או ביותר, או שמה הבחירות יתקיימו ב-30 לינואר, נמתין בעוד להערכתי, או מים, שלוש, אני מניח שנדע ונוכל לדעת מתי הבחירות יתקיימו.
איתי גדסי, תודה לך על הפרטים הללו, חנוכה שמח. מיד אחרינו סדרת מאירים, סדרה מיוחדת כאן בכל חי מדי ערב, בימי החנוכה בשעה 21:00. עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה נתי שולמן, פנחס בינדר הטכנאי, שלמה פולק בהפקה. חנוכה שמח, בשורות טובות.